בחזרה לכ"ט בנובמבר, המדריך למהפכה של דור הזין. פרק סולמית 0, להאיר עיני ישנים. את הסדרה הזאת כתבתי במיוחד עבורכם, ילידי שנות ה-90 והעשור הראשון של שנות ה-2000. עשיתי זאת כי בשנתיים האחרונות אני מתקשה לישון בלילות, בגללכם, הבנים שלי, החברים והחברות שלהם, התלמידים והתלמידות שלי, וכל המילואימניקים והמילואימניקיות הנהדרים, התמימים והאמיצים. אתם, יחד עם משפחותיכם ורבים אחרים בני הדור הזה, נאבקים נואשות לבנות חיים, להקים משפחות, להתפרנס, לבנות קריירה, ולמלא את כל החובות שלכם כלפי המדינה, שלא נותנת לכם דבר בתמורה. באמריקאית קוראים לכם דור הזד, אבל בישראלית נראה שיותר מתאים לקרוא לכם דור הזין. מה שמקשה עליי עוד יותר להירדם בלילות הוא העובדה שאני סוציולוג ישראלי שמכיר את החיים כאן מבפנים, אבל גם מסוגל להתבונן בהם מלמעלה, דרך חדשות שמראות כיצד הגענו למצב הזה, ובעיקר לאן כל זה הולך. זה לא נראה טוב עבורכם. מנקודת המבט הזאת אתם נראים כמו כבשים צעירות ותמימות שנרמסות בתוך חדרים גדולים שמתנגשים אחד בשני בכעס גדול, בזמן שהזאבים נוקסים בכם ומאיימים לטרוף את כל העדרים כולם. זה מכעיס ומתסכל אותי, כי אתם לא רואים לזה. אני באמת ובתמים מאמין שיכולנו לחיות במדינה משגשגת ופורחת, שבה צעירים וצעירות מוכשרים כמוכם היו יכולים להביט קדימה בביטחון ובאופטימיות, להגשים את החלומות שלהם ולבנות עתיד טוב יותר לילדים שלהם. זה היה החלום של המפעל הציוני. זה היה החלום שהביא את כולנו לכאן. אבל במקום זאת אנחנו מוצאים את עצמנו במבוי סתום. שפל, חסר תקדים של המפעל הציוני. אנחנו עומדים בצומת גורלית שבה אנו לכודים ללא מוצא בתוך שני סכסוכים גדולים וממאירים. האחד בין היהודים לערבים, והשני בין היהודים לבין עצמם. המציאות שאנו חיים בה בשנתיים האחרונות היא דיסטופית ומסויטת, כזאת שאיש לא דמיין שנגיע אליה. עמודי התווך של הריבונות שלנו, הסולידריות הלאומית, מוסדות המדינה, דוקטרינת ההגנה והשרידות הגיאופוליטית, קרסו כולם לנגד עינינו. מלבד מלמולים אוטופיים על ניצחון מוחלט, או על ישראל חדשה, או על אחדות לעם, אין לאף אחד מושג או דרך מעשית איך אנחנו נחלצים מהמיצר. אתם חייבים להתעורר. אתם חייבים להפסיק להאמין ללעג הריק והבטחות השווא של הפוליטיקאים שמובילים אתכם ואת הזהויות שלכם לשום מקום. אתם חייבים להשתחרר מעולם ההזיות המטמטם של הרשתות החברתיות. אתם חייבים להשתחרר מהחשיבה, הנרטיבים והסיסמאות שמכתיבים לכם העדרים הפוליטיים, אלה שרומסים אתכם ואת העתיד שלכם. אתם מוכרחים להתחיל לחשוב בעצמכם. איך הגענו למצב הזה? איך הידרדרנו למציאות הדיסטופית הזאת? האם זה באמת רק באשמת ביבי, או השמאלנים, או החרדים, או הערבים, או שמה כל הטרשטוק הזה של הפוליטיקאים ושל הרשתות החברתיות רק ממסך ומסתיר תהליכים עמוקים וסמויים הרבה יותר שהביאו אותנו עד הלום? אתם צריכים לשאול את עצמכם, איך צריכים לראות מוסדות המדינה והמערכת השלטונית שקובעים את גורלכם? איזה חברה אתם חולמים לבנות, ומה עליה להעניק לכם ולילדים שלכם? מה צריך ואפשר לעשות כדי לשקם את המפעל הציוני ולהבטיח עתיד של שגשוג, פריחה ומשמעות לכם ולילדים שלכם? ואחרי שתתעוררו ותפתחו את עיניכם ותעצבו שפה וחזון משלכם, עליכם לקחת את העגל לידיים ולהוביל את הספינה הציונית אל חוף מבטחים. אל תביטו לאחור, כי שם לא תמצאו מישהו אחר שיוכל לעשות זאת במקומכם. הדור שלי ושל עוריכם שבוי כולו בשפה הילדותית של הסכסוכים שיצרו אותנו, ואינו מסוגל לחשוב או לראות כי המערכת הפוליטית כולה, המכונה בטעות דמוקרטיה, אינה אלא איום ישיר ומיידי על העתיד שלכם. הגיע הזמן למחוק אותה ולבנות משהו חדש במקומה. אתם צריכים להפסיק לקטר, שמחו רק על עצמכם. הגיע הזמן להתארגן פוליטית, כל אחד ואחת בזהות שלו, אבל כולם ביחד, למען מהפכה אמיתית, יסודית ועמוקה, המהפכה של דור הזין. לא מחאות סרק ריקות מתוכן, לא מתנסים בצמתים של רחובות, תנועה עממית מדויקת וממוקדת שתשיב את הציונות אל צומת הדרכים שבה היא הייתה בסיס שלה, בין כ"ט לנובמבר 1947 להי בייר 1948, לפני שנבחרו כל הדרכים שהובילו אותנו למבוי הסתום שבו אנחנו נמצאים היום. זה אומר להתחיל מההתחלה. לחזור לסעיף 10 הנשכח במגילת העצמאות ולפתוח בפרויקט פינוי בינוי לאומי. 1. לפזר את מוסדות המשטר המקולקלים, הכנסת והממשלה. 2. להקים ממשלת מעבר מאוחדת שתתפקד כמו מנהלת העם תשח. 3. לערוך בחירות חופשיות לאספה מכוננת, כמו שכתוב במגילת העצמאות, בהשתתפות כל הזהויות המרכזיות בישראל. 4. לכונן חוקה מוסכמת שמבססת משטר דמוקרטי שונה לגמרי, כזה שמבוסס על שותפות ותאום בין הזהויות, תוך השגת מטרות לאומיות משותפות. 5. לבנות מחדש את מוסדות השלטון והממשל בהתאם לחוקה החדשה ולהתחיל כולם ביחד את מלאכת השיקום. כאשר אתם תקראו את הסדרה הזאת במלואה, תבינו שאין לנו ברירה אחרת אם אנחנו רוצים להבטיח כאן עתיד לכם ולילדיכם. תגלו גם שאיש מלבדכם לא ייקח על עצמו את המשימה הזאת. האחריות, ההזדמנות והיכולת לשנות, כולם בידיים שלכם. אני יודע שאני מבקש מכם דברים שנראים כרגע מעבר ליכולתכם. אולי אתם שואלים את עצמכם, איך אפשר בכלל לחשוב בצורה עצמאית על דמוקרטיה, המדינה, החברה, כשמערכת החינוך לימדה אותנו רק לציית ולא לשאול שאלות? איך ניתן לדמיין חזון חדש לדמוקרטיה ולמדינה, שכל מה שאנחנו מכירים ומכירות הוא המצב הקיים? איך אפשר להתארגן פוליטית כשאנחנו מפוצלים לזהויות פוליטיות שמבוססות על שנאה ועוינות כלפי זהויות אחרות? ואיך אפשר לערער על יסודות המשטר הנוכחי ולהתנגד לו כשכל כך הרבה אנשים ומוסדות מושקעים בו עד צוואר? זו בדיוק הסיבה שכתבתי את הסדרה הזאת ביחד עם חברים וחברות רבים. כסוציולוג ציבורי שמאמין בכוחה של הסוציולוגיה לראות ולשנות את המציאות, הרגשתי חובה עמוקה להעניק לכם את הכלים, מחשבתיים ומעשיים, כדי שתוכלו להפוך מדור צייטן, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, לדור חדש של מנהיגים ומנהיגות למדינת ישראל. דור שמאחה ומלכד, דור ביצועיסט, שלא מתעסק בשטויות, שמסוגל להוביל את המדינה לעתיד טוב בהרבה מזה שהדור שלי השאיר לכם. הסדרה הזאת נועדה לפתוח בפניכם דרך חדשה להביט על המציאות החברתית והמדינית שבה אנחנו חיים. לא תמצאו כאן את הפוזיציה או את הנרטיבים של אף אחת מהזהויות הפוליטיות הקיימות. תמצאו כאן ניתוח סוציולוגי ביקורתי, כזה שמערער על המובן מאליו, כזה שמבקש תשובות לשאלות היסוד, איך הגענו למצב הנוכחי, את מי המצב הזה משרת, ומה המחיר שאנחנו משלמים עליו. האם יש אלטרנטיבות למצב הזה? בעיקר, והכי חשוב, איך אנחנו מצילים את העסק? איך נוכל לעבור מעמדה של קורבנות פסיביים לעמדה של סוכנים וסוכנות פעילים שמשפיעים על המציאות, שיוצרים שינוי, שבונים לנו עתיד שונה. בחלק הראשון נחזור לצומת ההיסטורית של כ"ט בנובמבר, פינת ה' באייר, ונבחן איפה שגינו, מה התקלקל ומה צריך לתקן. נבין כיצד מייסדי המדינה בנו את מוסדות התווך של מדינת הלאום היהודית, אך התעלמו, הכחישו ולא התמודדו עם שני אתגרי היסוד של הציונות. הראשון, בניית חברה בעלת לכידות פנימית, אבל בתנאים של שונות קיצונית בין הזהויות היהודיות שהרכיבו את התנועה הציונית. והאתגר השני, כינון ריבונות יהודית חד-לאומית, אבל בטריטוריה שהיא דו-לאומית במהותה, ובמרחב גיאופוליטי עוין. הכשל הגדול של אבותינו הוא שלא הצליחו בהקמת משטר שמכיר בישראל כמדינה רב זהותית. במקום לבנות מערכת פוליטית שבנויה על שיתוף פעולה ותיאום בין הזהויות השונות, כפי שהיה פחות או יותר במוסדות של היישוב עד הקמת המדינה, הם יצרו משטר מבוסס על כללי תחרות, עיקרון של הרוב קובע ומשחק סכום אפס בין הזהויות. התוצאה, מערכת פוליטית רעילה שיצרה ומסדה שני סכסוכים ממאירים, הסכסוך הפנימי בין הזהויות היהודיות והסכסוך היהודי ערבי. שני הסכסוכים הללו קובלים אותנו היום במבוי סתום. בחלק הזה אנחנו נבין את המחירים ההרסניים של דמוקרטיית ההכרעה הישראלית. היא קריסה את הסולידריות הלאומית, את הרשת המוסדית של המדינה, את דוקטרינת ההגנה של ישראל, והביאה אותנו לכדי סכנה ברורה ומיידית להישרדות הגיאופוליטית שלנו. הכי גרוע, היא הביאה להפקרה הגדולה של הדור שלכם לשורה של מגה משברים. משבר הדיור ויוקר המחיה, משבר הביטחון התעסוקתי, משבר האלימות, משבר חופש התנועה, משבר החינוך וההשכלה, וכמובן שמשבר הביטחון הלאומי שכולנו חווים מזה שנה. בזמן שהמערכת הפוליטית עסוקה במלחמת זהויות, אתם מנסים לבנות לעצמכם חיים בחברה ומדינה מתפוררת, ללא יציבות וללא ביטחון בעתיד. אם אנחנו רוצים להבטיח עתיד למפעל הציוני ולהבטיח את עתיד הדור שלכם ושל ילדיכם, צריך למחוק מהיסוד את המבנה הפוליטי הקיים כולו. הוא אינו בר שיקום. המשטר הדמוקרטי הנוכחי קרס, לא מתפקד, יצא מכלל שליטה. גם אם נצליח להגיע לבחירות נוספות, הרי שאם יתקיימו בשיטה הנוכחית, רק ידרדרו ויחריפו את סכסוך הזויות הגדול ויעצו את ההתפוררות של החברה הישראלית. שימו לב שאנחנו לא מדברים פה על להחליף צד אחד בשלטון, אנחנו מדברים על למחוק את השיטה השלטונית כולה. ופה באה השאלה הגדולה. מה יבוא במקום המשטר הקיים? בחלק השני של הסדרה אנחנו שואלות מה צריך לעשות. אנחנו כל כך רגילים ורגילות למערכת ההפעלה המשטרית שלנו ולכללי המשחק שהיא מכתיבה, עד שכמעט איננו מסוגלים לדמיין אלטרנטיבה, כאילו המשחק היחיד שקיים הוא משחק התחרות והסכסוך בין הזהויות. המערכת נראית לנו מובנת מאליה, אבל האם יש לה חלופה שעובדת? אם נרים את הראש מהביצה הקטנה שלנו, נגלה שהתשובה היא בהחלט כן. הרעיון שהדמוקרטיה היא מערכת של כללי משחק, שמטרתה להבטיח תחרות הוגנת בין זהויות פוליטיות על השלטון, לפי שיטת הרוב הקובע, או בגרסה הליברלית, להגן על הפרט מפני עריצות הרוב הקובע, כל זה לא נכתב בלוחות הברית ולא ירד כתורה למשה בסיני. יש דרך אחרת לחלוטין לראות את הדמוקרטיה. אפשר להתבונן במהות האמיתית שלה, יצירת שוויון וחופש לכל אדם וזהות חברתית להשפיע על הגורל המשותף ועל גורלם האישי. הדמוקרטיה יכולה להיות גם מערכת כללים שמאפשרת לכל הזהויות להשתתף בשלטון, תוך שיתוף פעולה ותאום בהשגת מטרות לאומיות. זאת לא דמוקרטיה ליברלית או שמרנית או אף גרסה שאנחנו מכירים פה. אנחנו מדברות על דמוקרטיה פדרטיבית, דמוקרטיה שמכירה במצב היסוד של החברה הישראלית, חברת רב זהות, ונותנת לו מענה בדמות של ברית בין הזהויות, שמסדירה את יחסי השיתוף הפעולה במרחב המשותף, ובמקביל את ההגנה על החופש של הזהויות לחיות את חייהם בדרכם. זוהי שיטה דמוקרטית המבססת לכידות תפקודית בין הזהויות, שונות ככל שיהיו. הדמוקרטיה הזאת של לכידות תפקודית אינה פנטזיה. היא מבוססת על פרקטיקות מצליחות שעובדות במדינות לאום אחרות, במיוחד כאלה שהן מדינות רב זהות ובנויות על עיקרון הפדרציה. בסדרה אנחנו נציג 5 עקרונות חוקתיים שהם הבסיס לדמוקרטיית הלכידות. אנחנו נבחן האם היא ישימה בישראל, ונראה כי לא רק שהיא אפשרית, אלא שהיא גם חיונית, ובלעדיה עתידנו עגום. וכאן מגיעה שאלת מיליון הדולר. ברור כי כדי לעבור ממערכת הפעלה סכסוך למערכת הפעלה לכידות, נדרשת מהפכה, לא פחות. בטורקיה למשל, הצבא התערב מספר פעמים כדי לפזר משטרים דמוקרטיים שיצאו מכלל פעולה, הכניסו את המדינה לכאוס והחזיר לעם את השלטון אחרי שכוננה חוקה דמוקרטית חדשה. בישראל לצבא אין כוח כזה, וטוב שכך. עם זאת, ברור לחלוטין שנדרש כוח פוליטי משמעותי שיתמודד עם הכוחות העצומים שמבקשים לשמר את המצב הקיים. כל הפוליטיקאים, כל המפלגות, כל התקשורת שהפכה למעין תוכנית ריאליטי מתמשכת של מלחמות הזהות. רוב הציבור שקוע עמוק בעמדות שלו, בדעות שלו, בסנאות שלו, ואינו מסוגל לראות מעבר לסכסוך הזהויות היהודיות הגדול שבו כולנו חיים. כיום אין כוח פוליטי או פוליטיקאי אחד שמבין באמת שרק מהפכה משטרית תוכל להציל את ישראל. וכאן אתם נכנסים לתמונה. בחלק השלישי של הסדרה אספר לכם איך אתם, דור זין של המדינה, יכולים וחייבים לעשות את המהפכה הזאת בעצמכם. להחזיר את כולנו לכ"ט בנובמבר, ואפילו ליהנות מהדרך. ברור שיש כיום מיוס עמוק בקרב הציבור כולו, מכל הזהויות, מהמערכת הפוליטית הקיימת. כולם מבינים שהפילוג והשיסוי שהיא זורעת הוא החורבן של כולנו. אבל מיוס, חשוב להבין, אינו מספיק. כדי לחולל שינוי אמיתי, המיוס הזה צריך להפוך לאנרגיה מהפכנית, ממוקדת ומדויקת, עם יעדים ברורים. המכשול העיקרי בפני ביצוע המהפכה הוא חוסר האמון והחשדנות. המסכסכים הפוליטיים משני עברי המתרס תמיד ינסו להציג כל רעיון לשינוי עמוק ורדיקלי במבנה המשטרי כתחבולה של הצד השני. מזימה שמטרתה לפגוע במחנה שלהם ולמנוע מהם מלהשיג את השלטון. כך הם מצליחים לשמר את הגבול הדוקרני והברור בין המחנות. הדרך היחידה לצאת ממלכוד הסכסוך היא לשבש את הגבול שמפריד בין המחנות. השיבוש יבוא בדמות של 3 כוחות מהפכניים מדור זין, שיבוא מתוך הצדדים המסוכסכים עצמם, יחצו את הגבול בין המחנות, ייפגשו בתווך בסדק הגדול שיש בין המחנות, וביחד ייצרו מפץ פוליטי גדול, כזה שיפרק את הגדרות ויפיל את החומות ויפיל את המערכת כולה. אנחנו מזהים בבירור 3 כוחות כאלה, שאינם נגועים בפוליטיקה הרעילה, שיכולים וצריכים לצאת מתוך הזויות הפוליטיות הקיימות ולהרכיב ביחד את גוש השיבוש. נציג אותם בחלק השלישי של הסדרה. התפקיד של הדור שלכם הוא להתארגן פוליטית בשלושה ראשי חץ, לבנות את קואליציית דור הזין, ליצור שפה חדשה ומאחדת, ולהיות ממוקדים מאוד בחמשת השלבים שחיוניים להובלת המהפכה הגדולה. התפקיד של הדור שלנו, דור ההורים, הוא לספק לכם את המשאבים והכלים הדרושים כדי להצליח. במקום לבזבז מיליונים על כרזות ענק בנתיבי איילון, להקים יוזמות גרנדיוזיות שמעניינות רק אתכם ואת המעגל הקרוב אליכם, או לנדנד דגלים ושלטים במוצאי שבת במפגנים מעוררי רחמים, עלינו, דור ההורים, למקד את המאמצים. במקום לבהות בערוצי התעמולה, במקום לשפוך את חמתנו בקבוצות וואטסאפ וטוויטר, הגיע הזמן להשקיע את המשאבים שלנו, בין אם בתרומה, בין אם בתמיכה ארגונית, בשלושת הכוחות היחידים שיכולים להוביל את השיקום ההיסטורי שהמפעל הציוני זקוק לו באופן נואש.